that you value and you deserve them. Okay? אנחנו עם גוליאת, גמרנו אותו פעם, את גוליאת. תזכירו לי, מי עשה את החסד? רזיאל, מה כתוב לך שם בשורות האחרונות? כן, נכון, תודה. המצב הוא פה, אפשר לבוא לנו כמה בחינות, המצב הוא פה שבתכלס, מבחינת האמת, איפה ניצחון כביר של שאול? שאול לא תוקף את פלישתים, הוא לא רוצה לתקוף את פלישתים, הוא לא כובש פלישתים, הוא לא רוצה לתקוף את לכבוש את פלישתים. הוא רוצה להגן על ישראל, והוא הצליח. הוא הצליח, אנחנו ראינו שהחיל יוצא במערכה, ברוב המערכה, כל יום, הם לא יושבים שם ועושים קפה כל היום, הם כל יום יוצאים לתקוף וכל יום הם מתרסקים. על אגרוף הברזל של צבא שאול. ורק אחרי שהמתקפה הפלישית נופלת, רק אז יוצא גוליאת עם ההצהרות שלו. זאת אומרת, זה ברור, ברור שמה? ברור שפלשת לא הייתה נותנת לגוליאת להציע הצהרות שיכולות לסכן אותה. זה אין עונים, בעצם יש זעם עצור, ויש עוד עצור, ויש תחושת השפלה עמוקה מאוד בתוך המחנה הפלישתי שאכלנו אותה. כל היתרון הגדול שבמשך מאות שנים אולי היה לנו על ישראל, הכל נמחה. שאול הצליח להקים צבא קבע נורמל מקצועי שסותם כל פרצה במחנה הישראלי, ולכן האווירה במחנה ישראל צריכה להיות לילה ולילה, ולכן על אחת כמה וכמה אנחנו לא מבינים את התגובה שגוליאת מעורר במחנה ישראל. נכון, ראינו את הפסוקים האלה, וישמע שאול וכל ישראל דברי פשתי לב ויחתו וירא מאוד. מה שמפחד? לא רוצים וזהו. צבא תוקף אותך ואתה מצליח להגן, אז הוא לא מצליח לתקוף, אז הוא אומר, טוב, בואו נשחק שש בש, מי שמנצח, אתם תראו לי לעבדים. מה אני צריך להתייחס לשטויות שלך בכלל? לא אומר לי, מי אתה בכלל? מה מישהו יתרוף אותי? לא נתתי, עכשיו הוא מציע. לא רוצה שאתה תהיה לי עבד, ואני לא רוצה שאנחנו נהיה לך לעבדים, לך מפה. מה זה השעשוע הטיפשי הזה? ולכן, פסוק י"ד, ושלא מובן, ביחד ובירה, הוא אומר, מה קרה? מה קרה? ואחרי זה הפסוק היותר קשה, בפסוק עבדה, וכל איש ישראל לראותם את האיש וינוסו מפנה וירעו מאוד, שברור שהוא לא מבטא, גם בפשט ברור שהם לא יתחילו לרוץ. מה אתם פחדים שגוליאת יאכל אתכם? זה בלב, ברור שהפסוק מתאר פה דברים בלב. מה קרה? מה ינוסו מפנה, מה ירעו מאוד? אז הדגש, אני חושב, מופיע בשורש לחרף, שמופיע פה פעמים רבות בפרק. מההתחלה אומר גוליאת,
אבל גם שאול ההצעות שלו מאוד מאוד לא יודע סופיות, כי מי שיצליח אז ייקח את הבת שלי ונוריד לו את המיסים. ההצעות הן גם הן לא בוא נלחם בו כי אנחנו חזקים, אלא מי שבא לו והוא חושב שהוא מספיק חזק לעמוד, זה גם ייאוש גדול.
מה זה שאלה?
אני שואל איזה שאלה. גם שאול ממש מיואש, לא רק העם מיואש.
כתוב הפסוק, וישמע שאול וכל ישראל דברי פלישתי אלה ביחד ובירו מאוד. דובר על שאול, לא צריך לדייק את זה מההצעות. שאול וכל איש ישראל לוקחים את זה בתור בעיה מאוד 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 כבירה, זה בעצם הבעיה בכלל. אז אני חושב שהמפתח נמצא בשורש לחרף שגוליאת משתמש בו כל הזמן. פסוק י', ואומר הפלישתי, אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ומלחמה יחד. מה חרפת? לחרף זה לקלל, להשפיל, לבזות, מה בזיות? אתה הצעת קרפייט, מה פה חרפה? ודוד אומר, ויאמר איש ישראל, פסוק כ"ה, הרי יתם האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה. ודוד אומר פסוק כ"ו פעמיים, ואומר דוד אל אנשים עומדים מול אמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי עליו והסיר חרפה מהישראל, כי מי הפלישתי הרי הזה כי חרף מערכות אלוקים חיים. אז מה זה לחרף הזה? במה הוא מחרף את מערכות אלוקים? גם כשהוא הורג אותו, פסוק ממאה הוא כותב, אתה בא אליי בחרב רוחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהים מערכות ישראל אשר חרפת. אז מה זה לחרף? אני חושב כבר פגשנו את זה כמה פעמים בכל מיני קשורים אחרים. אני זוכר אותו הפעם הראשונה שהביטוי לחרף מופיע בתנ"ך הזה בסוף פרשת ויצא. כשיוסף נולד. אז רחל קוראת ליוסף, יוסף. למה קוראת ליוסף? נאמר, יוסף השם לי, בן אחר. לא, זה לא הסיבה. ממש לא הסיבה. הסיבה היא סיבה מאוד מוזרה. אסף השם חרפתי. לאמור, ומתוך כך גם יוסף השם לי, בן אחר. בואו נסתכל רגע פרק למד פסוק אף ג' ותר בתלת בן ותומר אסף אלוקים חרפתי. אחר כך התקרא את שמונה אסף לאמור, אסף השם לי בן אחר. על מה זה אסף אלוקים חרפתי? כשיוסף נולד, אסף השם את חרפתה. מה הייתה חרפתה של רחל? רש"י מביא שתי פירושים. יש לי בראש, כבר דיברנו על זה, אבל לא נורא, חזר אותם איתם. רש"י מביא שם שני פירושים, שניהם בשם חז"ל. הפירוש הראשון שהיו אומרים עליי, שאלה לחלקו של עשיו. ככה אומר רש"י בשם חז"ל. שרחל חשבה שיעקב יגרש אותה, והיא תתחתן עם עשיו. הפירוש השני, עוד מרון את הפירוש השני, שהפירוש הראשון הוא לא יכול להיות, אתם יודעים, זה הלאה היו אומרים שהיא תעלה לחלקו של עשיו, נכון? ולאה היא זאת גדולה לגדול, קטנה לקדם, ולאה היא זאת שבכתה כל היום, ולאה היא זאת שעשתה הכל כדי שהיא לא תעלה לחלקו של עשיו. אז לכן מי אמר את זה בכלל? אכן נשואה כבר הרבה שנים ליעקב. ויעקב העיד הכתוב, ויאהב יעקב את רחל, ורחל יעקר את הבית. אז מאיפה הגעת להמצאה הזאת שיעקב יגרש אותך ו... תתחתני עם עשיו. יעקב יגרש אותך ונניח, אז חייך שלום, זה לא תלוי בך. תתחתני עם עשיו. תגידי, לא רוצה, לא מתחתני עם עשיו. מאיפה הדבר הזה? והפירוש השני, שהוא יותר מוזר וגם יותר מסביר, הפירוש השני אומר משל. משל קלה בתוך בית חמיה. שכל זמן שאין לה בן, אז היא ראה לשבור כוס ולאכול טעינה. אחרי שנולד לבן, אז אומרים לה, מי שבר כוס זו? אומרת לבנך. מי אכל טבילה זו? אומרת לבנך. אז בואו ניקח דווקא את הסיפור הזה כדי לבסס דווקא את המושג חרפה. כי קלה בבית חמיה, ולמה אישה שמחה שנולד לבן? זה פשט הסיפור ברש"י. אישה שמחה שמעה את הבן ראשון, כי עכשיו היא תוכל לפלח גבולות. נגיד, מי עשה את זה? נגיד, הבן שלך מה? אישיות די דוחה, קטנונית, עלובת נפש, נכון? תמיד ככה, בטח זה על רחל, אימנו מה הקשר עם הסיפור הזה. אבל המצב הוא בדיוק מצב שמתואר בנפש, זה לא מצב שמתואר בחוץ. מצב מתואר בנפש זה שקלה בבית חמיה, ראתה קערת תפוחים ולוחה תפוח. ואז התברר שמה? קורה לפעמים בלי כוונה, שבדיוק את קערת התפוחים הזאת הכינו לכבוד ביקור של איזה סבתא. ולכן האמא שמניחה שהחתול לקח תפוח אומרת, מי אכל פה את התפוח? אז אם הקלה תגיד אין לקחת תפוח, אז מה הגידולה? אה, את לקחת מצוין, בסדר גמור. אף אחד לא יכעס, אני מקווה, אף. ההבדל הנורמלי הוא שאף אחד לא יכעס אליה בגלל שתיקח תפוח או דבלה. אבל אם היא הלכה לשטוף כלים ובלי כוונה שברה כוס, אז מה יקרה? כנראה שלא ירביצו לה ולא יתחרטו שיתחרטו למשפחה הזו בגלל שישבר כוס, אלא שהכל פה כידוע, הכל פה, הכל הוא במקום. מה זה חרפה? זה פשר המונח שאני מנסה לברר, שלפעמים המציאות או תמיד המציאות לא שלמה. המציאות היא לא שלמה, לא שלמה במובן שלא מושלמת. רק אלוקים מושלמים. המציאות שלנו גודלת כל הזמן. אבל יש מצבים שחיסרון קטן במציאות, חיסרון קטן במציאות הוא מצוי. זה חלק ממהותו של העולם הזה. יש מצבים כאלה שהחיסרון הזה מתייחסים אליו כמו הוכחה. שלא הבעיה הזאת עוד לא נפתרה, אלא סימן שהכל רקוב. ובשביל להסביר את זה, אז חז"ל מביאים את שני הדוגמאות, את הדוגמאות האלה עם הקלה. שקלה בבית חמיה, היא עוד לא מרגישה את עצמה בבית. היא חמישה. איך כולם מתייחסים אליה? למשל, אם אני הייתי עכשיו שבוע ישיבה פה, בסדר? ופתאום הפלאפון שלי היה מצלצל בכיס. זה קורה שפלאפון מצלצל? כן, פדיחה, נכון? לא נעים, אני צריך לסגור את זה קודם, זה מאוד קשה אני אסגור, אבל קורה בלי רבנה, אפילו לרמים זה יכול לקרות עם הרבה הפתעה או לא הפתעה. אז צלצל, אומרים סליחה, סוגרים, נסגר. אבל אם אני שבוע ישיבה מצלצלי, אז כולם מסתכלים כזה, נכון? זו מדינה יפה, בטח מסתכלים. ומה מסתכלים ו... קרה? אף אחד לא סופר את זה, אבל הבחור, באופן טבעי, מבחינתו יכול להיות מת העולם, נכון? עכשיו כולם חושבים שאני אידיוט, כולם חושבים שאני טמבל, אני מקלקל לכולם, בטח אף אחד לא רוצה שאני אבוא, בטח גם אני אבוא, אז כולם ידעו שזה ההוא שמפריע בשיעורים, וזה נשמע מצחיק, אבל אם זה קורה לך, זה מה זה לא מצחיק, ממש לא מצחיק. אם מישהו מתלחש, אז בטוח שהוא מתלחש עליי, מישהו בר, בטוח שהוא דבר אליי, זאת אומרת, זה לפעמים אתה לוקח איזו שטות אחת קטנה, ודרך זה המוח האנושי ככה עובד, הרבה פעמים הרבה הפתעה. זה כבר הוכחה שהכל על הפנים. אז היא נמצאת בבית חמיה, מה חושבים עליה? בית רואה איזה קלה חמודה, איזה יופי של חלימיים. אשרינו שזכינו, איך תשטוף כלים, פתאום היא שוברת כוס. אבל מי ש... עד שבא בסדר גמור, היא אומרת, בטח שמה זה מצטערים שהבן שלה נתקע איתה. ועל הפנים, ואיזה ידיים שמאליות, ומה הם חושבים עליי, ומה הם... וזה תיאור מאוד אנושי ופשוט, זה לא מה שקורה לרפא ממנו, אבל החרפה זה בדיוק זה. החרפה, לפעמים זה קורה לבד, ולפעמים יש אנשים שזה הכישרון שלהם והם עושים את זה מעולה. חרפה זה לקחת איזה בעיה קטנה קטנה קטנה, משהו כמו התלמידים של בלעם הרשע. לקחת בעיה קטנה נקודת שהיא בעיה באמת, ולגרום לך לראות את הכל דרך האספקלרה שלה. זה צובע את הכל, זה משתלט על הכל, זה סימן ש... מתי חרפה תופס? מצבים של חוסר ביטחון עצמי ממילא. מי שבבית, מה זה בנך? בנך עשה עם משפחה, נאמר. מה אכפת לי? אתה גם עושה טעויות, נכון? אם אתה עושה טעויות, אז אתה עם המקום שלך טוב, מקום הנפשי שלך טוב, אתה לא נותן איזה פרשנות מעוותת. אתה לא אומר, סימן שמי יודע משהו. וזה בדיוק חרפה, זה מה שגיליות עושה. כי המצב שהם עושה הוא נפלא. שאול לקח אותם למקום מאוד מאוד מתקדם. כל החלומות והתחזיות והתפילות של שאול, הכל הוגשם בצורה מדהימה. שאול בדור אחד, במספר של מספרות, העניק לעם ישראל הצלחות שאולי צריכים מאות שנים כדי לרכוש אותם. והוא הצליח. אבל זה לא מושלם לגמרי. למה זה לא מושלם? כי גוליית החצוף הזה בנה משחק שהוא לא יכול להפסיד בו. הוא גזר את המשחק, אם זה לא שיש חוקי כדרוסל ובוא נראה מי נמצא. גוליית המציא משחק שכל החוקים תפורים, הוא תפר את החוקים. והוא החליט שאם אתם לא מסוגלים לנצח את המשחק הזה, אתם על הפנים. על מה המשחק הזה בנוי? על דוקרב, נכון? מה חוקי המשחק? חוקי המשחק שמותר לך לעטוף את עצמך בכמה ברזים שאתה רוצה. מותר לך גם לקרוא לאיש אחד נושא הצינה לעוד אנשים שיעצפו את חבות ברזלים, נכון? זה חוקי המשחק. וחוקי המשחק האלה אין מי שנצח את גוליית. למה לא? כי הוא הכי שמן, הוא הכי דריון, הוא יכול לסחוב לעצמו הכי הרבה ברזלים. הוא לקח את היתרון שלו, זה כמו מישהו הכי הכי גבוה, הכי הכי גבוה יגיד טוב, בואו נשחק משחק ש... מי מי ירים את היד הכי למעלה? זה לא, זה שהוא יכול לסחוב הרבה ברזל, זה לא מעיד על פיקחות, לא על יצירתיות, לא על כישרון, אפילו לא על... זה שהוא יתאמן בחדור כושר, גדל, נולד ככה, מה שהוא מפוצץ כזה. יכול להיות. עכשיו אתם, גם לפי המשחק הזה, היו יכולים ללכת עליו. היו יכולים ללכת עליו. אבל אי אפשר להוציא אף לא חמלה. אתם חושבים שאנשים בעם ישראל פחדו למות. יונתן, שאול, מספיק יכולים בעם ישראל הוכיחו את התעוזה שלהם, הם מסכימים למות. בכאב, מסכימים. אבל אי אפשר ללכת נגד גוליית. למה? כי אצל פלישתים אתם יודעים שבכל חוזה חותמים שני צדים, אבל רק צד אחד מתכוון לקיים את מה שהוא חתם. לאורך כל הדרך, עד ימינו זה ככה. כשיש חוזה, אם זה לטובתם, אז החוזה הזה לוקח, ואם לא, אז הוא לא לוקח, נכון? מה הם עכשיו עושים ככה כל הזמן? אם בספטמבר להכריז על מדינה, הכרזה על מדינה זה להפר את חוקי אוסלו. כן, אז הם צריכים להפר את חוקי אוסלו, שאנחנו לא יכולים להפר את חוקי אוסלו. להפר את חוקי אוסלו זה לגרש אותם מהשטח ולהשמיד את הריבונות שלהם ולבטא את כל הסעיפים. זה בא ביחד, אז כל הפעילות עכשיו שהם עושים זה גם וגם כדרכם והקודש ששונא ישראל מזה דורות. אז אם גוליית יפסיד, אז כולם ברור שפלישתים לא יהיו עבדים לישראל. אתם יודעים מה קרה בסוף? בסוף גוליית יפסיד. ואתם יודעים שפלישתים לא יהיו עבדים לישראל? כן, אתם לא מופתעים אפילו, נכון? כי פלישתים, מישהו חולב שמתכוונים באמת? האם אם ישראל יפסידו, אז הם לא יגידו טוב, שם צחק מזה. ישראל יפסידו, אז הם כן יהיו עבדים לפלישתים. למה? כי זה ישראל. כי המלחמה של ישראל היא באמת לא רק על ביטחון. כי אם יורד גשם או לא יורד גשם, או אם ניצחנו מלחמה או לא ניצחנו מלחמה, לעם ישראל ברור שזה ביטוי של עומק הקשר שלנו לאלוקים. ביטוי לטהרה שלנו, לצדיקות שלנו, משהו באמת מעניין אותנו. כי אם אנחנו מפסידים בקרב, סימן שאנחנו רחוקים מתורה, רחוקים מדבר השם. אנחנו מנצחים בקרב, סימן שאנחנו קרובים להשם. אז יש פה משהו שהוא לא מושלם, נכון? שאול יכול ללכת לקרב נגד גויים. מה יקרה אם הוא יפסיד? יכול להיות שהוא יפסיד? כן, יכול להיות. אבל שאול לא יכול להפסיד. שאול לא יכול להגיד אולי. שאול יכול לצאת לקרב רק אם ניצחון וודאי באלף נקודה אין סוף אחוז אפסים. שום פקפוק לא יכול להיות בניצחון, כי אחרת אתה מאמר על החיים של ישראל. אז מה קורה? מה גוליית בגאונות שלו? יש מה לדבר אותו, הוא יהיה מתוחכם. גוליית מצליח לצל, לקחת מצב שהוא כמעט כמעט מושלם, למצוא חיסרון. מה זה עלוב? מה זה מזערי? אז אין לנו ודאות שמישהו יכול לנצח אותך בתנאי הפתיחה הלא הוגנים שהצבת. אבל גוליית מנסח את זה בצורה כזאת שגורמת לכל ישראל להרגיש אז אנחנו על הפנים. אנחנו על הפנים. אם בשדה הקרב אין לנו תשובה לכל דבר, סימן שאנחנו שכחי אלוקים. זאת הבעיה. זה החרפה. זה החרפה. אין מצב בעולם שיעקב יזרוק את רחל, ואין מצב בעולם שרחל תחתן עם עשיו. ודאי שלא, רחל יקר את הרחל, נכון. אבל זה שרחל קרה כל כך הרבה שנים, זה שרחל לא נולד ילד, זה משהו שאפשר להבין אותו נקודתית, זמנית. והחרפה מתגנבת, מנסה לזרוע את רעל הספק בלב הנחרפים ולהגיד, לא, זה סימן שאת לא מתאימה ליעקב. סימן שדוגרי, את סתם עושה את עצמך צדיקה, את סתם מנסה להיות, זה לא הלך לך. את צריכה להתעסק עם הסוד. זה עבודת השם של רחל, כלומר לחבות את, 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 את הארץ הזה, את הרעל הזה של החרפה. ולכן שמות יוסף, אז רחל משוחררת ממנו. אז נכון, אף אחד לא ברח מגוליית, אבל הוא מדכא את כולם. איך כתוב בגמרא מסוטה שכתוב עליו על גוליית בהתחלה שיוצא 40 יום, והשעות ככה כתוב. ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום. אז הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, סרטן מבית עמוד ב', כדי לבטלן מקריאת שמע שחריס וערביס. זאת אומרת, הוא ידע מתי דפקו ואמרו צנטר צנטר, הוא היה פעמונים ללך למיין, ואז הוא בא בפריע למקרוא קריאת שמע. אז הוא נכלל, זה לא קשור, זה לא שייך, נכון? תחכו שגמור לדבר, ואז תגידו קריאת שמע עוד פעם. מה זה כדי לבטלן קריאת שמע? הוא בכלל יודע שיש קריאת שמע. הם לא יכולים להיות מתוחכמים קצת לשנות הזמן של התפילה כל פעם בהפתעה שהוא לא ידע מתי ואיך. אז גם אתן הכוונה לא להגיד, לקרוא, לצעוק ברמקו קריאת שמע, לא זה הכוונה, הכוונה מהתוכן של קריאת שמע. והתוכן של קריאת שמע, שזה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הפירוש הפשוט של המילים האלה זה שהאמונה שלנו, מה האמונה שלנו? אז איך מסבירה שמה הפירוש הפשוט שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? ראש מסביר שזה הוודאות שלנו, מה שאומר שמע ישראל, שעכשיו הוא אלוקים של עם ישראל, אנחנו משוכנעים ויודעים שיבוא יום והוא יהיה אלוקי כל הארץ, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו בטוחים שכל האנושות יקבל עליה את עול השם. והשכנוע הזה שברש"י זה לא איזה נתון היסטורי שיום אחד כל האנושות יקבל את מלכות השם, זה ביטוי של הכרה כבר בהווה. אנחנו מאמינים שבאמת השם הוא זה שברא את העולם, והעולם כולו הוא באמת כן משמעות אלוקים. אנחנו יודעים שבעולם הזה יש הרבה כוחות בחירה, ויש הרבה כוחות שליליים, ויש הרבה מאבקים, אבל האמון שלנו העכשווי, עכשיו בהווה, הוא כל כך עמוק במשמעות האלוקית של העולם, שברור לנו. זה לא כשהשם ינצח את כולנו, ברור לנו שכל מה שנברא פה לא נברא אלא מכוח האמת האלוקית הזאת. ולכן ברור לנו שקיימים פה תהליכים שלא יכול להיות שהשם לא יתגלה בהם. זה קריאת שמע. אז עקם ההופעה שלי, יכול להיות שהם קראו קריאת שמע, אבל לרכוש אמון כזה ודאי, פנימי, שממלא את כל חדרי הלב, זה גוליית בעצם קיומו, הטיל הציב סדקים, הציב סימני שאלה, ואמר, מי אמר? אין העובדה, אתה כולה זה פינה. כן, אבל הפינה הזאת שלא תיקנת היא ראיה שלא תיקנת. אז מי אמר שרק את זה לא תיקנת? אז אולי זה כבר הרבה מעבר, זה החרפה. שמי אמר שזאת הבעיה היחידה? אולי, אז הפלאפון צלצל, אולי הפלאפון צלצל זה עדות לזה שרושבים עליי שאני כך וכך וכך וכך. זה עובד ככה. ולכן, למרות שעובדתית אין מה לספור את גוליאת, אבל ערכית רוחנית, וזה עם ישראל עובד, זה החיסרון של עם ישראל, היה הרבה יותר טוב מכל מסוימות, הוא היה כמו חיה. חיה אין לה התלבטויות מוסריות, ערכיות, היא עושה את עצמה שם, לא עושה את עצמה שם. העיקר שהיא זוללת וזהו. לפעמים יותר קל להיות כמו חיה, אבל אנחנו לא חיה ברוך השם. מהניצחונות שלנו יש לקרות בהקרב רק אם... וככה אנחנו חיים את האמת, האמונה הזאת, ואם לא, אז לא, אז לא שווה לנצח. לכן צריך להבין איך שאול מסכים שדוד יצא למלחמה. שאול צריך להיות רגוע, הוא לא צריך למצוא מישהו עם אומץ. איך הוא מסכים? אז בואו נראה בפסוקים. הדבר הראשון שרואים בדברים של דוד, פסוק גבה, ביום הדוד האנשים העומדים עמו למור, מה יעשה לי שורק את הפלישתי על אז וסיפר פעם על ישראל? כי מי הפלישתי הרי לזה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. נקודת הניצחון זה בדיוק סוף פסוק כבר. שגוליאת אומר שהוא חרף את מערכות ישראל. אבל דוד אומר שהוא חרף את מערכות אלוקים חיים. את כולנו יודעים להגיד את מה שדוד אמר. כולנו מאמינים שמערכות ישראל, שצבא ישראל זה מערכות אלוקים חיים. אבל דוד חי את זה, דוד באמת לא מבין. היציאה של דוד לקרב מול גוליאת היא על בסיס זה שגוליאת מחרף מערכות אלוקים חיים. גם דוד חי במצב של קימה קימה, וגם דוד יודע שלא כל הרוע בעולם נעלם, וגם דוד יודע שיש סבלנות. ומי אמר שאנחנו עכשיו יכולים לפתור את כל הבעיות? אבל דוד עומד פה מול תופעה שהיא לא יכולה להיות קיימת מבחינת דוד. זאת אומרת, אם דוד לא בעולם, אז יכול להיות שיקום מישהו ויחלף מערכות אלוקים חיים. אם יש דוד בעולם, יש מישהו שבאמת יודע בוודאות חיים מוחלטת וגמורה, שבאמת זה מערכות אלוקים חיים, שבאמת צבא ישראל הוא צבא השם, באמת זה ככה, בעומק עומק הוודאות, זה ברור שזה ככה. אז אם אתה יודע את זה לגמרי, אז עצם מציאותו של דוד אומרת שגוליאת יושמד, זה לא יכול להיות שהוא לא יושמד. לא, הוא לא יכול לחיות כל עוד יש אותי בעולם, שאני יודע שאלוקים זה הדבר הכי שלם שיש בו, לא יכול להיות חיסרון. ולכן כשוישמעו הדברים אשר דיבר דוד ויגידו לפני שאול ויקחהו, ויאמר דוד אל שאול, ליפול לב אדם עליו, לחי נחי נחי הפלישתי הזה, אז שאול מרגיע אותו. ואומר, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה לכם, הוא קינה, אתה בוא ישמיך מנורא. אני מאוד מעריך אותך, כל הכבוד. אתה מסכים למות, חילול השם, אבל זה... זאת התשובה ריאלית. ואומר דוד, שאול רואה עבדך לאביב בצון, ובא אביב את הדוב ונשא סן העדר. יצאתי אחריו, יקידי וצאתי מפיו, ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, ויקידי ועמיקי. גם את הארי, גם הדוב יקע עבדך, והיה הפלישתי הרי לזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוקים חיים. עוד פעם היום לדוד השמש רוציאה מיד אביו מיד גבו, יצא מיד הפלישתי הזה ואומר שאול דוד לך והשם יעימה. והסיפור שכנע את שאול, הסיפור של דוד משכנע את שאול שאפשר להוציא את דוד לקרב, למרות שטקטית, זאת אומרת נתונים בשטח, דוד לא סיפק שום נתונים שיעזרו לפתור את הבעיה. נכון? אנחנו רואים פסוק למתחת, ויבא שאול את דוד מדע, ונתן כובע נחוש על ראשו, ויש לו שריון, ויחגור דוד חרבו מעל המדע, ויואל ללכת. ויואל זה הוא לא הצליח ללכת, כי המשקל היה כל כך כבד שהוא לא הצליח לזוז. ודוד לא אמר שהוא נלחם נגד הארי והדוב עם חרבות ועם שקבים שריון נחושת, נכון? הוא לא נתן פה איזה תרגיל טכני שאת אותו תרגיל הוא יעשה גם לגוליאת. מה?
ניסיון.
ניסיון במה? הוא לא עשה את זה, הוא עשה משהו אחר לגמרי, הוא עשה משהו נורא מסוכן, נכון? בואו נקרא מה הוא עשה. בואו נקרא מה הוא עשה. הוא ראה עבדך להביא בצון, שמרתי על כבשים, ובא הריבה את הדוב ונשא סם העדר. גם אריה הגיע, גם דוב הגיע, אחד אלוהיקים, נכון? חזל בכלל, תנה בשם רבי נתן, ארבע אריות ושלוש דובים. אנחנו מסתפקים באריה ודוב אחד לבד, בסדר? אריה, אריה אמיתי. מגיע אריה, מה דוד צריך לעשות? מה צריך לעשות כשמגיע אריה? לברוח. אריה ישיג אותך, כנראה. אם אפשר לברוח, לברוח, כן, הדבר הכי פשוט, לזרוק לו כבשה, נכון? אני לא יודע יותר טעים. או להתפלל שהאריה יחליט לאכול כבשה ולא אותי. אני השכי גדול שיכול לקרות שבאריה לעדר, שאריה לוקח כבשה והולך. כל פתרון אחר כנראה הוא לרעה. פתרון אחר הוא שיקח ארבעה כבשים, שהוא ייקח את הרועה, שהוא ימשיך לתוך הכפר. מה עושים מול אריה? דוד, קטן, צעיר, אין לו מה לעשות מול אריה, נכון? אריה, גם דוב, הם כנראה לא רעבים. ויצאתי אחריו, דוד יוצא למרדף אחרי האריה. מגיע לאריה והכיתיב, נותן לו מכות. פיצלו. והצלתי מפיו, הוא הציל את הכבש. הוא עושה את נפשו למען, כיף, רוצה לו צלש, נכון? יצא לקרב להצלת הכבש. ויקום עליי, זה לא יצחיק את האריה כאן. אני תמיד אומר, איך דוד הצליח להוציא את הכבש לאריה מהפה? הוא נתן המכות, והאריה הסתכל מרוב אלה, הוא פתח את הפה ככה, בום, הכבש נפל. אומרים שהכבש הזה הוא כבר טרף, נכון? אומרים שהאריה אסף אותו, נגמר הסיפור. הוא לא עשה את זה עם כפפות של משי. שם ביס. אז אין לך מה להציל. הוא לא רוצה להציל את הכבש. האריה פותח את הפה, זורק את הכבש, אומר שמה שיותר טעים. מה דוד עושה? כך כתוב הפסוק, אני לא מציא, פסוק המדי, תקראו, מה דוד עושה? תופס לו את הזקן? יש לאריה זקן, נכון? דוד תופס לאריה בזקן? ונותן לו עוד מכות. ואריה מת, מה? נס היה פה ברור, מה? מי שמרביץ לאריה, ראיתם פעם אריה? גם לחתול, אתה לא תמיד הורג אותו באגרוף, אבל אריה, אריה לא קוראים לו סתם מלך חיות. אריה זה חתול באורך כזה, שהוא לא גדול. אריה זה מסת שרירים מטורפת. השינה ראשון זה כמו חרבות, מפלדה ממורפת. הוא... אריות טורפים פילים. אריות יכולים לחתוך חור של פיל. פילים גורים. בסדר, הרדרים של פילים בורחים מהאריות. אין מי שעומד מול אריות. הם יודעים לפתח מהירות של 60-70 כמה במרדף. הם מלך החיות קוראים להם, זה לא, אני לא יודע מה ראיתם בגן חיות, עייפים, ישנים, עצולים. אריה, אריה בטבע, אריה טורף, אריה רעב, זה דבר נוראי. באריה, גם הדוב היה שם, אני יודע מה, פעולת השכה, לקח עוד כבש מהצד, אני לא, אז בואו נסתפק באריה לבד, גם זה קשה להבין. מה אתה חושב שאתה רודף אחר? מי אתה? מה אתה נותן לו מכות לאריה? מה המכות שלך יעזרו? ובעיקר השאלה הגדולה זה, מה, זה בזהירות, המדברים מטורף. הסוג המדה, זה התנהגות מטורפת. זה התנהגות שהיא אסורה הלכתית בכל איסור, והתאבדות. כל רב שנשאר אותו מותחה לחרס את נפשך כדי להציל כבש, נניח שהכבש הזאת יחיה. מותר לשלוח סיירות לפעולה בלב עזה כדי לחלץ חתול שעשויים. זה איסור גמור, פשוט שזה איסור גמור. השוואה למה? אולי הכבש הזה היה הצדיק. הוא רגיל לאכול אריות.
כן, הוא ודאי לזה, הוא לא סתם יוצא אחריו, עודף
אחריו. זה פעם ראשונה שהוא עשה, נכון? זה משהו מספר שאול. דרך השאוי שאני הייתי רואה באריה ודוב, הרבצתי לו, ואתה אומר שזה כבר לגיטימי, אתה אומר שככה כולם צריכים לעשות.
כולם,
דוד. דוד זה מה שצריך לעשות? מה הוא יודע?
הוא יודע שהוא יצליח לגמרי לעשות.
זה כמו זה לא תיירת מטכ"ל שנכנסת לאתי חתות, שזה סיכון. זה מה שבכלל לא סיכון.
תיירת מטכ"ל זה סיכון, אבל דוד שהולך להרוג הרי זה לא סיכון.
כן.
אני מנסה להקשיב, אני לא מצליח כל כך. זה שהפסוק כתוב, זה ההנחה שאני מה זה לא מסכים לך. אני לא חושב שככה מותר לנו לקרוא פסוקים. כי אתה בא משוחד, אתה כבר החלטת שדוד לא לוקח סיכונים. על בסיס מה אתה מניח את זה? בגלל שדוד לא לוקח סיכונים, כנראה שהוא אוכל לראות לארוחת צהריים. ברור שזה קרה לו באותו פעם, באותו יום. לא קרה לו קודם ולא קרה לו אחר כך. ברור שהוא מביא את הסיפור הזה כדי לשכנע. והוא מתאמן באיזה מכון, יש לו שיטות ללכידת הריות. לא כתוב שהוא עשה, תראה, אתה רוצה להרוג הריות, יש צעדי הריות. תחפור בור, תיקח נשקים, תעשר מלכודות, יהיה מתוחכם. פה התיאור של פסוק ליום ידי הוא פסוק הכי ילדותי. לקח לי, רצתי אחר, הרפצתי לו, תפסתי לו בזקן. לתפוס בזקן זה לא יעיל יותר מדי, זה... לתפוס בזקן של אריאל. אם דוד הוא שמשון, שמשון, כן? שמשון אני מסכים איתכם, שמשון קורא העריות, דוד לא קורא העריות ולא נעליים, דוד הוא הקטן, דוד הוא גנרך על השלוש באופן יחסי לעומת שמשון שהכוח בשרירה ולוהק את תורך אלוקים ולוהק ניסים. אתה בא עם הנחת מוצא שאם דוד עשה את זה אז זה פשוט, על בסיס מה אתה מניח את זה?
שמשון משתכנע מזה,
גם אני ברור, גם אני משתכנע מזה, אבל השאלה למה הוא עושה את זה, זה לא חלשות שהוא עושה את זה. המדרש אומר ככה בשם דוד המלך, רבי אליעזר המודעי אומר, זה אחד מארבעה צדיקים שניתן להם הקדוש ברוך הוא רמז, שניים חשו ושניים לא חשו. הקדוש ברוך הוא לפעמים רומז, משה נתן לו רמז ולא חש, יעקב נתן לו רמז ולא חש, פה אנחנו לא מפרטים את זה. דוד ומרדכי, דוד ומרדכי ניתן להם רמז וחשו, חשו זה קלטו שיש פה רמז, קלטו שאלוקי אומר פה משהו. מה עם מרדכי? מרדכי זה שהיה במגילת אסתר, מרדכי זה שחטפו את אסתר לבית הארמון, זה הייתה צרה, מצוקה, דבר נוראי, ומרדכי הבין שיש פה מהלך אלוקי. דוד נתן לו רמז וחש שנאמר, גם את הארי גם הדוב יקה עבדך, אמר דוד, וכי מה מספון שיקטי חיות רעות אלו? ספון זה... למה מי אני? המדרש אומר, זה שאלה רטורית. דוד אומר שתם יום קרא וארבו, ודוד מסתכל, רואה פה אריה מת, פה טוב באמת מת, ופה כבס, אומר, הנה, נפלתי על כל המוח, איך זה קרה בכלל? גם אני, איך יכול להיות שנצחתי אותה? מה קרה פה? דוד בהלם מעצמו. ואז דוד אומר, שם העתיד להראה לישראל דבר ומתדים ינצא לידי. דוד מנתח אחורה מה קרה לו. אני אומר, מה? זה יכול להיות, זה יכול, מה אני ארדתי? הוא באלם שהקטי חוף ואותנו. זה שהוא רודף לכם זה דבר אחד, שהוא הצליח דבר אחר, לא יכול להיות. ואז אומר הקדוש ברוך הוא אומר לי פה משהו, יום יבוא ואיזה חיה רעה תתנפל על העדר של ישראל, אני צריך לחסל אותה. זה אני מבין, אבל הוא לא כל בוקר מטורף הריות. המדרש, רבי אליעזר המודעי לפחות, לא יודע איך לאכול את זה, ככה דוד קורא. זה כמו שמרדכי לא מבין למה אסתר ניקח את בטח השפירוש, זה דבר הכי מטורף שבעולם, אבל הוא אומר, אבל אלוקים פה, זה לא יכול להיות סתם, זה לא יכול להיות סתם, אלוקים אומר לנו משהו, ולמשהו הזה אנחנו צריכים להקשיב לדעת. ולכן דוד לא מבין מה קרה לו, זה או רוח שטות או רוח אלוקים, או רוח אלוקים. אם האריה היה טורף את דוד, אז כולם אמרו רוח שטות. איך שהסיפור נגמר, אנחנו מבינים שאלוקים היה עם דוד שלי. נכון? אדם רגיל שרץ אחרי אריה ונותן לו מכה, משך בזקן, זה נגמר עצוב. אולי מוצאים שאריות שאפשר לפענח לפיהם את מי אכלו פה קודם. אבל אם אריה, דוד הורג אריה ודוב, זה דוד לא מבין, דוד פתאום. למען ישועת הכבש הוא את זה, נכון? הוא אחראי על העדר, וכשהוא אחראי על העדר הוא לא ייתן לאף אחד בעולם לגעת במשהו מהעדר הזה. אז בעדר הזה זה לא חשוב. אבל יש עדר אחר, זה כן חשוב, נכון? אדוננו דוד רואה עדר מישראל. דוד אומר לשאול, ושאול יודע שהוא לא משקר, ואלוקים שלח אותו לשם. אלוקים נותן כוחות כאלה. אלוקים עשה את זה בשביל הרגע הזה, שאול מאמין לדוד שהוא הגרי, הוא הגדור, הוא מסתכל על דוד, הוא רואה ושאול הרבה יותר חזק מדוד. שאול הוא ענק, הוא קרם גובה קומה, הוא המדהים, שדוד לא מסוגל לזוז עם המדהים של שאול. שאול מסוגל ללכת עם המדהים האלה. דוד יש כעוצמות פיזיות, בשאול יש עוצמות פיזיות גדולות, בשדוד אין עוצמות פיזיות, יש אבל את רוח אלוקים דיבר בי ומילתו על לשוני, זה כן יש. את צורת הלחימה, שדוד לא יודע איך הוא ינצח את גוליית. כששאול נותן לו את המדהים, הוא לא אומר עוד שמה, אתן להסתבל עם המדהים. בואו נוסע. דוד יודע דבר אחד, דוד יודע שהוא יערוק את גוליית. למה? כי גוליית חרף מערכות אלוקים חיים. כי בשבילי ישראל זה מערכות אלוקים חיים. כי בשבילי זה עצם חיי. כי אם אני קיים בעולם, אז גוליית לא קיים בעולם. לא יכולים להיות פה שנינו. זה הניצחון. הניצחון בזה שמישהו אחד בעולם חי את זה שמערכות ישראל מערכות אלוקים חיים. אם מישהו חי את זה, אז שום גוליית הם לא יכולים לנצח. איך? אני לא יודע, אני אבדוק. איך? טכנית? צריך עיון. אחר כך בוא נבדוק. הוא לא מציע שהוא ימשוך לגוליית בזקן. אולי גוליית לא היה זקן. הוא לא נותן פרקטיקה. הוא לא אומר, יש לי רעיון. הוא אומר, בוא נלמד את זה, בוא נרד לשטח. אז שאול אומר, אחי, גיוני צלקה עם חרבות. לא מצליח, מה אני אעשה? אחרי שהוא לא מצליח החרבות, אז הוא אומר, ויקח מקרב ידו, ובחר חמישה חלוקי אבנים אינו נחל. ובואו נעשה שיטה אחרת. את הארי, את אדם, הוא לא הרג עם חמישה חלוקי אבנים אינו נחל. הוא הרג במשהו שהוא חסר היגיון, נכון? לא היגיון פעם שם. דחף אלוקי גדול מדוד, הכריח את דוד להילחם בארי ובדור. נכון? נחזקתי בזקנו זה, אני לא יודע מה קרה לי, אבל ברור לי שזה אלוקי. ברור לי שהיה יום אחד שיגיד לי, אתה מסוגל להילחם גם נגד הדברים הכי מפחידים בעולם, הכי נוראים בעולם. אני איתך, זה מה שבאתי מהסיפור הזה. יבוא יום שתעמוד לפני אתגר שאתה לא תראה לו שום פתרון ושום סיכוי, אבל אני איתך. עם כל הכבוד, כנראה שעדיף להילחם נגד גוליית מאשר נגד הרעיות גדובים. כנראה. עם כל הברזל שלו. אם אתה חופשי, חופשי. המלחמה מתחילה במקום אחר לגמרי. אז יש, תמיד מביאים פה את המאמר של משה דיין, שתמיד אומר שגוליית ודוד, הקרב מוכרע מראש. לגוליית אין סיכוי נגד דוד. ככה משה דיין אמר. במאמר שהוא פרסם לכם אחד ששת הימים. זה שקוף. מאזן הכוחות הוא טוטלי לכיוון דוד. למה? כי גוליית מרוב ברזלים לא יכול לזוז. הוא תקוע במקום. הוא מסורבל. הוא לא יכול לזוז. ודוד כליל וקופצני וזריז. רוקד סביבו. מה קרה פה? מה התנאי הקרב? תנאי הקרב שגוליית זה גוש בטון עם המון קונצרטור, מסתכל מקפקה על האוזניים. נכון? אי אפשר לחדור אותו. אבל דוד יש את כל הזמן שבעולם. דוד זד ימין, השמאל, הקופץ, מרקד, זורק מפה, זורק משם. בסוף מה שהוא רוצה, להסתובב 100 שעות עד שהוא ימצא את החריץ שדרכו הוא תוקע. גוליית הלך לקרב שהוא השמיט את עצמו, אומר משה דיין. שלא מגלה בזה שום תחכום ושום חוכמה. כי אחרי שיצאנו לקרב, התברר שככה, ודוד לא התחיל בזה. ממש משה דיין לא קרא את הפרק אם הוא ככה מבין. דוד התחיל בזה שהוא חרף מערכות אלוקים חיים. אני נצא אותו, איך אני לא יודע? אולי אני אחזיק לו בזקן, אולי נעשה לך בשיטות שלו. דוד בהתחלה כאן לא צריך בשיטות שלו. הוא לא הצליח. מתוך שהוא לא הצליח, הוא חיפש שיטה אחרת. אתה צודק, לא היה שם שום נס. אבל משה דיין הוא הופך את היתרונות של גוליית לחסרונות. זה לא משה דיין הפך את היתרונות של חסרונות ושל גוליית לחסרונות. זאת אומרת, היתרונות של גוליית הם יתרונות, הם לא חסרונות באופן אמקטיבי. דוד בחר בשיטת לחימה כזאת שגרמה ליתרונות להפך חסרונות. אבל על הפניו, זה שהוא מסוגל לסחוב כל כך הרבה לוחות פלדה עליו, זה יתרון אדיר בשדה הקרב. נכון? והוא שם מיליון אנשים כלילים וזרזים, ואף אחד לא חשב שיש לו יתרון, כי זה לא שגוליית יושב בשילוב ידיים ומחכה שדוד ימצא את הסדק כדי לקלוע בו. ברור שהוא עוד יכל לזוז, יכל לזוז יותר ליד, נכון? והלך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו, אתם זוכרים? ויבא את הפלישתי ויראה דוד ויזהו כי היה נער ואדמוני יפה מראה. אז הוא בז לו. למה? הוא ציפה לפייט. הוא ציפה שיביאו מולו גם כן איזה אחד שנראה כאילו אחר מתאבק סומו לארוחת ערב אתמול, גם כאן איזה מין, הוא גם היה מקצועי גוליית, הוא היה לוחם, הוא התאמין על זה, הוא חיכה לרגע הזה, זה גול... גולת הכותב במפעלו. ויומר הפלישי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישי דוד באלוהיו, באלוהיו של דוד. וזה שהוא מקלל, אז הוא ודאי הפסיד, נכון? למה? זה הכלל, מי שמקלל יפסיד, נכון? בלי כללות. למה מי שמקלל יפסיד? כי מי שחזר ורגוע, מי שהוא היה כלל, למה זה טוב? מי שמתחיל להשמיע קולות, גם אתם יודעים ברחוב מי מקלל, כשאתה מפוחד, כשאתה מאוים, מי מקלל? למה זה עוזר הכללות? כללות זה בעיקר בשביל להרגיע את המקלל, בעיקר בשביל לנסות ליצור פוזה מפחידה כזאת. מה שהוא מקלל, אז בעצם בואו נקרא את פסוק מ"ג בעברית יותר פשוטה. ואומר הפלישי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, אני מת מפחד. זה מה שהוא אמר. ובגלל שהוא מת מפחד, ומדד הוא מתחיל לגמגם כבר. ואומר הפלישי אל דוד, לך אליי ואתנה פסחה לעוף השמן ובימת השדה. אז אנחנו לא רוצים להתעקש עם גוליית עוד יותר מדי, אבל אנחנו כולנו יודעים שבימות השדה לא אוכלות בשר, נכון? אז נו, תיכנס איתו לדקויות, בהמות השדה, חיות השדה, נכון? כן, אבל אתה מתחיל לדבר שטויות, אם בועת חמילה לא נכונה, סימן ש... סימן שאתה לא מרוכז. פסוק מ"ד, גוליית מנסה לשכנע את דוד לעשות משהו, נכון? לך אליי, מה זה לך אליי? בוא אליי. למה? כי אני אתן בשרך, לעוף השמיים, עזבו, לחיית הארץ. אז למה שאני אבוא אליך? כאילו, גורם מדבר רימות של שטויות כבר. בוא אליי ואני ארוג אותך, אז אני לא אבוא אליך. בוא אליי ואני ארוג אותך, זה בעיקר פרץ דיבורים שגוליית מוציא כדי להרגיע את עצמו. הוא אומר, מה, אני כלב? שאתה בא אליי במקלות? תהיה שמח שבאים אליך במקלות, לא? נניח שאתה סופר לוחם אדיר, מישהו בא אליך במקלות, אתה צריך לחייך, לשבת בשקט, לעשות עצמך מפחד, לתת לו להתקרב ונגמור אותו. יהיה בשקט. כמה שגוליית עושה יותר רעש, סימן שהוא עבוד. מה אכפת לך שבאים אליך מקלות? אם אתה רוצה חרבות, תהנה, באים אליך מקלות, פריירי. מה אכפת לך שהוא פרייר? מה אכפת לך? ולכן, יש פה איזה תהליך, הוא נעלב. מה, אני כלב? מה, זה הזמן להעלב? אתה עכשיו הולך לנצח את המלחמה השפצים בפלישתים. הוא מגמגם, הוא מציע הצעות תפשיות, ודוד מסביר לו לאט לאט. והיום הדוד הפלישי, אתה בא אליי בחרוב חמית וכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגירך אדוני בידי, ויקטיך ואסיר אותי את, ראשי, את ראשך מעליך, ונתת פגע מחנה פלישים היום וזרוף השמיים ולחיית הארץ. נוראים דוד לא מתבלבל, הוא רגוע. למה הוא רגוע? כי כל הארץ ידעו את מה שאני יודע, שיש אלוקים לישראל, וידעו כל הקהל הזה כלו וחרב ובחנית יהושיע אדוני, כי לאדוני מלחמה ונתן אתכם בידינו. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרא. כל מה שקוליה מתקרב כתוב וילך ויקרא, נכון? פסוק ממעלת, וילך הפלישתי הולך וקרב. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרא. למה? כי זה ביצוע אצלו, וזה שבע טון, בום בום בום, תהליך, אין פה חץ מקשת. ואמר דוד ויצא מהחיית הפלישתי וישלח דוד ידו לכלי. לא כתוב שהוא רקד, לא כתוב שהוא קפץ, לא כתוב שניסה מאחורה, לא כתוב שניסה לעייף אותו, למרות שיכול להיות תרגילים טובים מאוד. וישלח דוד ידו לכלי, וכמה שם יבן יקלה ויחת הפלישתי מצחו ויצבא יבן ומצחו ויפול פנה בארצה. נכון שזה לא מצליח, רחוק שהוא עשה תרגילים אחרים, הוא יצא לקרב, לא בגלל שהוא יודע איך הוא נצח. השיטה הסבירה שהוא טוב בה זה זה, האם זה יצליח, לא יצליח, הוא לא יודע, הוא רק יודע שלא יכול להיות שמישהו פה יחלף מאחורי אותם חיים. איך יכול להיות שהפלישי נפל על פניו ארצה? נכון, כשמישהו חוטף מכה בראש אז הוא נדחף אחורה והוא לא נופל קדימה. יש פה כמה תשובות. יש תשובה אחת, שלא יצטער אותו צדיק, ככה מדרש אומר, שדמים איך לא יצטרך ללכת עוד שש עמות עד סוף הגביעה, נפול אחורה, בום, אז צריך ללכת כפי שמות האלה, ועוד שמות רק אז יכולות לתמוש. אני רוצה לעשות את הקיצור דרך. רבי אומר כזה שהפה הסרוח הזה מתמעלה באפר. רבי יונה אומר, לפי שעד הגוג אלוהיו חקוק על ליבו, מקיים מה שנאמר, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם. אז זה לא משנה הטכניקה. הטכניקה שברור שהאבן הזאת היא לא עפה בעוצמה כזאת שיכולה להעיף את גולת אחורה. האבן הזאת פגעה בו, היא לא אמורה הייתה להרוג אותו. אבן מרוגתקה, נניח שיש פה מספיק שפטפו דבר כזה, זה פוצע, זה מתיש דם, זה מכאיב, זה לא מרסק מישהו. ברור שיש פה התערבות אלוקית, כמו שמריה הייתה התערבות אלוקית. דוד בניגוד מאוד מוחד לשאול, לא יודע לתכנן, לא מנסה בכלל לתכנן, קודם למצוא את הפתרון בשטח ואז להוציא אותם אל הפועל. דוד קודם כל יודע את האמת. אני יודע את האמת, אני יודע מה אלוקים רוצה שאני אעשה, זה מה שאלוקים רוצה שאני אעשה, זה מה שאני אעשה, ולמה זה יצליח? משום שאני באמת אלוקי, משום שאין לי אני, משום שאין לי אגו, משום שאין לי צד בדבר, משום שאני רק רצון השם. אין לי שום דבר חוץ מרצון השם. ככל שאני יותר רחוק מרצון השם, אז ככה אני יותר צריך לבדוק. לא מספיק שאני יודע את רצון השם, רצון השם יש פער מרצון השם ואין רצון רצון שלי, אז ככה אני צריך יותר לגלות אחריות על כמה באמת יש לי סיכוי להצליח, ואם לא, אז אולי זה קימה קימה, אולי הדור שלנו לא יוכל להתמודד עם הבעיה. אבל אם דוד יודע שהוא כל כולו בא רק בשם רצון השם, אז הוא יצליח. ינסה פה, ינסה אחר, בסוף זה יצליח. יכול להיות שבכלל קרה פה נס, לפי פיקד רבי לזר. היה לו כובע נחושת. כובע נחושת היה בפסוקים. אבל אני דרשתי לו, אומר שקדוש ברוך הוא עשה נס, ופתאום נהיה חור במצחת נחושת בדיוק איפה שהאבן הייתה אמורה להגיע. על זה אנחנו שברית מילה ומותר למול. בכל דבר שבעולם, העיקר שהוא אחד, בצור, אבל נהגו ישראל דווקא במתכת. אנחנו עושים טובה על מצחת הנחושת של גוליאת שהסכימה להיבקע בפני האבן ככה. מסבירים חז"ל, זה סוג של נס, הנס שהוא לא, כן היה, לא היה, יכול להיות שבדיוק, יש מדרש אחר שכשגוליית אמר ונתתי פגע מחנה פלישתים, כשדוד אמר נתתי פגע מחנה פלישתים על זה לעוף השמיים, אז גוליית הרים את הראש, ועשה את הראש, נוצר פה איזה פער של 5 מילימטר, והאבן חדרה בדיוק בפנים. זה לא משנה, זה באמת לא משנה. משנה שדוד נותן לגול שאול את מה שאין לו. זה משנה ששאול מגן על ישראל בצורה טוטלית, אבל את התחושה שעדיין החוקים לשם, זה שאול לא הצליח לי, את התחושה של המסה, של המנוסה, של היראה, של הפחד, של חוסר היכולת להגיד לגמרי בצורה שלמה את שמע ישראל, זה הוא לא קיבל. זה והיה רוץ דוד ויעמוד על הפלישתים וקח את חרבו ויש לפעמים את הערה וימוטטהו, תראה וידוא הריגה מה שנקרא, ויחרוד בה את ראשו ויראו הפלישתים כמת גיבורם וינוסו. מה יש פסוק מוזר כזה שבו נסיים היום, ויקח דוד את ראש הפלישתי ויביאו ירושלים. מי זה ירושלים? מה זה קשור ירושלים? עוד אין ירושלים עכשיו בכלל. ירושלים היא עיר יבוסית בינתיים. איך הגיע לפה ירושלים בכלל? מה דוד שלא לעשות ירושלים ראש הגוליאת? בפועל הראש הגוליאת בכלל כנראה היה בנוב. מדוע משהו שפרק א', דוד הולך לאחימלך ושואל אותו, יש לך אולי איזה חרב בשבילי? אז אחימלך אומר, כן, יש פה את החרב של גוליאת שהרקת. אז הכוונה שהוא שם את זה במשכן, שעוד 10 שנים הגיע לירושלים, נכון? אז למה כתוב הביא ירושלים? משום שכל פרק י"ז זה ירושלים. משום שדוד פעל את פרק י"ז כי דוד חי עכשיו את ירושלים. את ירושלים זה שישראל מערכות על כל חיים. ירושלים זה שאנחנו בשם השם זה דבר אחד. בפועל הוא עובד את זה למשכן, אבל המשכן מבחינתו זה מדרגת ירושלים. יבואו הדורות העתידים ויבינו למה הנביא כתב פה את המילה ירושלים, נכון? זה איזה מין הקרנה של עתיד מאוד מאוד עליון שזורח עכשיו לתוך המציאות, משם נחרט הראש של גוליית הפלישתי. מה שעצרנו? שתיים, אנחנו עוצרים פה ו...